ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הימים ימים גדולים, ואנחנו נוהגים כל שנה להקדים מבט אמוני אל יום העצמאות שעומד בפתחנו אחרי יום הזיכרון, לקבל משמעות של עומק ביום הגדול והנורא הזה. ובסייעת הדשמיה נשתדל להתבונן לעוד נקודה מהותית מאוד. עם ישראל מחולק לשלושה בעניין אמירת ההלל, על כל פנים ודאי. יש כאלה שלא אומרים הלל בראש חודש, גם לא בחג ראשון של פסח. יש לנו שאלה איך להתמודד איתם, איך לחנך. ודאי יצאו מכאן מורי דרך לציבור הזה הגדול. יש כאלה שאומרים הלל בראש חודש, אבל הם לא אומרים ביום העצמאות. ויש כאלה שאומרים הלל גם בראש חודש וגם בראשון של פסח וגם ביום עצמאות. יש כאן ויכוח עמוק, אמוני, מורכב, שננסה להתבונן אליו מעט, משום שהמציאות היא מורכבת, כמו שאני רוצה לראות היום בעזרת השם. כולנו התפללנו הבוקר תפילת שחרית, וכולנו אמרנו את השירה הגדולה, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. ביטוי מיוחד, ויושע השם ביום ההוא, ישועה גדולה. ואז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, שירה גדולה, שירת הים. ואנחנו מפארים את השירה הזו. כתוב שמי שאומר אותה בשמחה זוכה וזוכה. ויש יום מיוחד ששייך אל שירת הים, וזהו יום שביעי של פסח. והאמת היא שמתבוננים אל יום שביעי של פסח, היינו מתבוננים אל אותו זמן של שביעי של פסח, מגלים שהדברים לפחות קשים, נאמר את זה כך, או מורכבים. בעצם כל העניין של קריאת ים סוף הוא מיותר. הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את עם ישראל ממצרים, הוא מודיע למשה רבינו את התוכנית האלוקית, בהוציאך את העם תעבדון את האלוהים על ההר הזה. דהיינו, יש יציאת מצרים ואחרי זה יש זמן מתן תורה. מה נכנס ואיש של פסח באמצע? קריאת ים סוף. ובהגדה של פסח אמרנו על הים לקו, במצרים לקו, והתנאים נחלקו עד כמה ועד כמה להגדיל את עניין הניסים בקריאת ים סוף. והלא, זה לא מובן, זה מיותר. היו 10 מכות, עם ישראל יצא ממצרים, והקדוש ברוך הוא יוזם את המהלך הזה. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם אחורה. ויותר מזה, התוספות אומר, מצייר ציור, שקריאת ים סוף זה לא שהיה צריך להגיע מכאן לתל אביב והיה צריך לעבור את כביש אחד. לא, הם עשו סיבוב ויצאו באותו צד. זה הכל היה בשביל העניין של קריאת ים סוף. אז מה העניין? זה היה פשוט לכולם? ויושע השם היום את ישראל ביד מצרים, אז ישיר משה ובני ישראל. מי שרק מתפלא ולא לומד חומש, אז זה נראה לו פשוט. אבל בשעת מעשה לבני ישראל כשהיו שם, זה בכלל זה לא היה פשוט. לפניכם בדף במספר 2 הירושלמי, ארבעה קיטים נעשו על הים. ארבעה קיטות היו. לרמב"ן היה קושי גם של פשט. הרמב"ן במספר 3 שואל, כתוב היו מאוד ויצעקו בני ישראל לשם ואמרו אל משה בלי אין קברים ממצרים, איך זה ייתכן? זה תרתי דסתרי. שואל הרמב"ן, איננו נראה כי בני אדם במספר 3 הצועקים אל השם לא שיעם יבטאו בישועה ויאמרו טוב לנו שלא הצילם? אבל נכון שנפרש כי היו כיתות. מוכרחים לומר שהפסוק שם מדבר, בפסוק הזה כשמדבר על ויראו ויצעקו ויאמרו הם בלי הם קברים, מדבר על ארבע חלוקה של ארבע כיתות. הרמב"ן למד את זה בדרך הפשט במקרא, וזה כתוב מפורש בירושלמי, ארבעה קיטים, תודה רבה, ארבעה קיטים נעשו אבותינו על הים. מבוכה גדולה, ויכוח, ויכוח בתורה מישראל בין יראי השם. בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, 80% נשארו במצרים, נשארו באושוויץ. מי שמגיע עובר את הים, מה זה? יצאנו ממצרים, עברנו את הכל, מה זה הצרה הזאת? מבוכה נוראית, ויכוח בין יראי השם, בין כל אותם שומרים הלל בראש חודש. מי שלא אמר הלל בראש חודש כנראה שלא יצא, כך כתוב. אמנם יש עסקים הערב רב, שאלה גדולה וקשה, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו בעת הקשה הזו, מה זה? מה תצעק אליי? שואל אור החיים הקדוש, מה משה רבינו יעשה? לא יצעק אל השם. צרה כזאת היא גדולה, מה היהודים צריכים לעשות? לא לצעוק אל השם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, דבר אל בני ישראל וישאו. בפסוק במספר 1, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו, תעמדו חזק, תעמדו חזק, תהיו יציבים, התייצבו, ראו את ישועת השם. ויכוח, ויכוח קשה בתוך בית המדרש של יוצא מצרים. ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום הזה, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. בגלויה האחרונה שכתב החברותא שלי אריה שטראוס, השם ייקום דמו, מבקעת הלבנון, הוא כותב להוריו ולאשתו דאז גלויה שקיבלנו שם לכתוב, וחותם, השם יילחם לכם ואתם תחרישו. ננסה אולי אנחנו לקרוא את הים, לעבור, להבין בכלל מה פתאום ללכת לקריאת ים סוף, למה לא נתבונן במצרים. התורה בנויה מארבע רובדים, פשט, פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. ננסה לגעת בארבע רובדים האלה. אדוני אלו מלך עולם שהכל נהיה בדברו. יש רמז, פלאי, פלאי בהלכה, סעיף 4, שולחן ערוך סימן תף כף חץ, סוף חלק דלת. אומר השולחן ערוך, סימן לקביעת המועדים. יהודי רוצה לזכור איך מסדרים את ימי המועדים, אומרים לו, זה פשוט מאוד, פשוט מאוד. את בש גר דק עץ וף. מסכת שבת יש סדר א' מול תף, סדר עולה מול סדר יורד, א' מול תף, ב' מול שין, ג' מול ריש. מסביר השולחן ערוך, הוא טרח להסביר, פירוש, ביום ראשון של פסח יהיה לעולם תשעה באב לחול השנה בשבת, וסימן על מצות ומאורים יאכלו, ולכן אולי אוכלים ביצה בליל הסדר. וביום ב' בו שבועות, שבועות יהיה במוצאי שבת השנה, ביום ג' בו ראש השנה, ביום ד' בו קריאת התורה שהוא שמחת תורה, יויין במשנה ברורה שם, ביום ה' בו צום כיפור, ביום ו' בו פורים שעבר. זאת אומרת, ברמז הזה פה יש גם מועדי דאורייתא וגם מועדי דרבנן. פורים זה מועד דרבנן, זה לא בתורה, זה דרבנן. ומה עם שביעי של פסח? אין לו בן זוג, שולחן ערוך לא מצא לפני 400 שנה. מה המשך של ו' פ'? תחשבו מהר. ז' עין, ז' שביעי של פסח, עצמאות. מתי חל יום העצמאות? מתי הוכרזה המדינה? ביום שישי אחרי הצהריים. יצא דף נפלא שהרב דרי בשבת האחרונה דיבר, אני מדבר הרבה על הרב דרי, שישי אחרי הצהריים בארבע, זין, עין, כמו השנה, כמו השנה, אי בייר יוצא ביום שישי, כל שנה עד עולם, יום השביעי שפסח יצא ביום שבו יחול אי בייר, עצמאות, זין, עין. אין דבר כזה. רמז. נעסוק הרבה בפשט. דרש, ראינו, ארבע קיטים נעשו על הים. בשביעי של פסח לא יודעים איך לקרוא את המפה. הייתה גאולה, יצאו ממצרים, ובכל זאת עוד פעם יש מלחמה, ועוד פעם טילים מהדרום, ועוד פעם שלום הגליל, ועוד פעם צוק איתן, ועוד פעם מלחמת העצמאות. ובשבת בבוקר מספר הרב דרי שם בדפים, מיד 3:17 דקות, או סליחה, מצריות מפציצות את תל אביב, רק עכשיו אמרו מתוך אמונה בצור ישראל וגואלו כבר תוקפים אותנו. אבל זה השתנה, זה השתנה, זה לא היה אותו דבר. זה לא היה מטוסים של אמריקה שעברו למעלה והיהודים הסתכלו למעלה ואמרו מאין יבוא עזרנו. פתאום עלה מטוס קטן, קטנצ'יק, קטנצ'יק, מול הגדולים האלה, פתאום המריא וירה בהם. פעם הראשונה באלפיים שנה שהיהודי קם מתוך מדינה, מתוך לאומיות, מתוך שיש לו ראש ממשלה ויש לו מלכות ויש לו שלטון, והוא קם אל הגויים ואומר איך בנדו. לפני 5 שנים הוא רק ידע יידיש. אני פה נסיים בסיפור של הרב דרי ביידיש, אז אני גם פותח. זין עין, חסר לנו רק הסוד, וכידוע כשיש מבוכה אומר את דבריי והמבין יבין. כשיש מבוכה יש חלק בתורה מוצפן, וזה הסוד. יויים באורות ארץ ישראל בעמוד הראשון בסופו. הסוד הוא החלק שבא לגלות לנו את הדברים שאי אפשר לראות בלי הקוד הזה של הסוד, בלי ההבנה הזאת. אז לא יודעים לקרוא את המפה, זה מה שקרה על הים. ואני לא אקרא את הסוד, אבל בזוהר אנחנו נסביר את הסוד. בדרך נגלה, בזוהר יש פה שני קטעים, שם על השירת מספר 6, ואומר השם עם משה, מה תצעק אליי? הפסוק הזה שהבאנו, כתוב שם, הכל תלוי בעתיק. זה כתוב באגדות, זה כתוב אצל הרב חרלאפ, בעיני הישועה, באגדה של פסח של הרב חרלאפ. הקדוש ברוך הוא, ורשי רומז לזה, רשי בא לעשות ממסכת סוכה, רומז לזה גם פה. רשי נותן שני פירושים, תתבוננו אחר כך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עזוב, מה תצעק? סע, בעתיק אתה לי המילתא. זה לא תלוי בך, סע. אל תעמוד להתפלל עכשיו, סע. דבר בני ישראל וישאו. ננסה להבין, בניגלה וברוך השם בישיבה לומדים הרבה רמח"ל, וכמו שאמרתי השאלה הגדולה, תודה רבה נתנאל, השאלה הגדולה, הרי מי שלא רצה לצאת ממצרים מת בחושך, אז מה היה? אז אחרי שרואים את הסוד ונסביר אותו בניגלה, כאילו דברים שלומדים בישיבה, אז יובן גם הסוד. זה לא יהיה סוד. סוד זה לימודי אמונה. בישיבה לומדים, צריך ללמוד הרבה לימודי אמונה. בישיבה אחד הדברים שלומדים זה רמח"ל. ואחד הספרים החשובים שרשומים שצריך ללמוד אותו זה רמח"ל בדעת תבונות. יש פה שני שיעורים בישיבה בדעת תבונות. הכל נמצא. והרמח"ל מלמד אותנו, ולא אריך בזה, דיברנו בזה הרבה ועוד נדבר בזה הרבה, הרמח"ל מלמד אותנו שיש שתי הנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם. הראשונה, כולם נפגשים איתה בניגלה, קריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי יהיה טוב, ואם לא אשלח אתכם לארגנטינה ואני אוציא אתכם מגוש קטיף וכן הלאה. על זה הדרך, ככה זה נראה, ככה זה נראה. הנהגה של משפט זה עיקרי אמונה, אחד מי"ג עיקרים, כולם יודעים את זה, כולם מתפללים את זה, כל ילד מתחנך שיש שכר ועונש. בדור שלנו מתרבה מידת אהבה. האם זה מקרה? זה כחולשת הדור? או יש פה דבר עמוק יותר בהנהגה האלוקית? אומר הרמח"ל, מגלה לנו מהסוד שהוא בניגלה, רק צריכים לחפש אותו, מגלה לנו הרמח"ל שישנה הנהגה נוספת והוא קורא לה הנהגת הייחוד. ולא רק זה, אלא שהוא אומר בדעת תבונות ובעוד ספר שלו שעיקר ההנהגה בדור הגאולה תהיה בהנהגת הייחוד. אז מה זה הנהגת הייחוד? הנהגת הייחוד זה לא הנהגה של שכר ועונש, זה לא אם תשמעו אני אתן לכם, אם לא אני אגרש אתכם מהארץ. וזה מספר 7 לפנינו. אומר הרמח"ל, וכשהוא רוצה אינו חושש לכל המעשים, הוא מטיב בטובו למי שרוצה. את החלק שלא הבאנו, זה הנהגת המשפט, כולם יודעים. ההנהגה הרגילה בעולם זה הנהגת שכר ועונש, אבל אם הוא רוצה הוא הבוס, כשהוא רוצה אינו חושש לכל המעשים, הוא לא חייב תשובה לאף אחד, הוא לא חייב דין וחשבון, הוא מיטיב בטובו למי שרוצה, למי שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא יכול להיטיב לו. הרי זה מה שמשה רבינו תמה, כמו שאמר למשה רבינו עליו השלום בברכות מובה הסבר, וחנותי את אשר אחון. אומרת הגמרא, מה שלא כתוב בפסוק, אף הפי שאינו הגון, שרבינו מנסה להבין אותו, את ריבונו של עולם, הוא כבר אמר ביוב, אם חטאת מה תפעל בו? רבו פשעיך, מה תעשה לו? אתה חושב שהחטאים שלך יכולים להזיק? ואז נאמר, יבוקש יתבון ישראל ואיננו, כי אסלח לאשר אשיר. איך? וכן נאמר, למני למני אסה לי ואיך יחל? הפסוק נמצא למטה במספר 9 יותר בצורה מתוקנת. למני למני אסה, כי איך יחל? איך יתחלל? שנסביר את זה עוד מעט. וכבודי לאחר לא אתן. וכתוב, אנוכי אנוכי ומוכרי פשעיך למעני, וחטאותיך לארזכו למעני, וכן אמר ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד, אני אכסה. עכשיו תשמעו את הקטע. זאת נחמתנו באונינו, אומר הרמח"ל, רבי יהודי, אל תדאג, אל תדאג. זאת נחמתנו באונינו. אולי יעמוד איזה יהודי וידאג, מה יהיה? אולי נחזור לאושוויץ? אולי נחזור לטרבלינקה וליערות של פולין? זאת נחמתנו בעוניינו, כי לא על מעשינו יפקוד ולא לזכותנו ימתין, או מכרו חסרון מעשים מחליפינו חד ושלום, כמו שהנוצרים אומרים, אלא מפני השבועה אשר נשבע לאבותינו והברית אשר קראת. הנה, אפילו אם לא יהיו זכות בישראל, כשיגיע את מועד יום נסתם בליבו, אולי תקופה סתומה, הנה על כל פנים יושיינו ודאי. למה? כי אדון כל הוא, ויכול לעשות כן כשהוא רוצה. זאת הנהגת הייחוד. מה פירוש הנהגת הייחוד? הרי הוא קבע שיהיה הנהגת המשפט. יהודי שלא מאמין בהנהגת המשפט הוא אפיקורס, יש שכר ועונש בעולם. אז הפשט הוא כזה, הוא הכתיב לעצמו בתוכנית האלוקית שחייבת להיות גאולה לישראל. למה? זה אינטרס אלוקי כביכול, הכל כביכול, כי אנחנו באמת לא מבינים, רק מה שהנבואה מגלה לנו והסוד מגלה לנו. אנחנו לא יודעים את הקדוש ברוך הוא באמת, אף אחד לא מתיימר, מה שהתורה גילתה לנו, שרבינו אומר הרמב"ן, על זה הוא מתפלל. אם אתה תאבד את עם ישראל, למה יאמרו מצרים? מה אכפת לי ממצרים? מה זה? זה כמו שאנחנו? מה יגידו? מה יגידו עליי? הקדוש ברוך הוא מפחד ממה יגידו? אלא התשובה היא, אומר הרמב"ן, בטל כל תוכנית הבריאה. בראת העולם, בראת לו תוכנית, בראת את ישראל עם תפקיד בעולם. ומה תעשה לשמך הגדול? זה הנושא. הכותרת של השיעור היום זה מה שהתפללנו הבוקר. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, 3 פעמים ביום אנחנו אומרים את זה. אנחנו חושבים על המילים? וזוכר חסדי אבות, כל הזמן זה נמצא, אבל מביא גואל לבני בניהם, למה? למען שמו באהבה. מאוד פשוט, התנ"ך בעצם מלמד אותנו להתבונן. לימוד התנ"ך, אנחנו זכינו ללמוד אצל הרב הדרי תנ"ך. שבוע הבא יהיה היורצה שמורינו הרב הדרי זצ"ל. זכינו ללמוד אצל התנ"ך. אפשר ללמוד את התנ"ך כספר סיפורים חיצוני, וככה לומדים בהרבה מקומות. ואפשר ללמוד את התנ"ך ותמיד להתבונן על המבט האמוני שבתוך הפסוקים. ולכן זה מה שנעשה היום בכמה פרשיות. הפרשה הראשונה מאוד פשוטה, כל כך יסודית, כל כך יסודית. כל מי שקצת טעם עבודת השם יודע שיש מושג של שכינתה בגלותה. שכינתה בגלותה, איפה זה כתוב למי שלא מוצא את הספרים האלה? תנ"ך צריך ללמוד. הרב דריה אומר כל יום לקרוא 3 פרקים, אני אמרתי תקרוא פרק אחד ביום, לדעת את התנ"ך. מה כתוב בתנ"ך? יחזקאל, אני מאוד מציע ומבקש כל שנה להתבונן בימים הללו לפחות את 3 פרקים שם, למדבב, למדזיין, למדחד, לקחת תנ"ך ולקרוא אותם 3 פעמים. עם מבט של אמונה. וידבר השם אליי למור, כי יחזקאל מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, עם ישראל עשה חטאים, הנהגת המשפט צריכה לעבוד, הנהגת המשפט עובדת, ולכן עם ישראל יוצא אל הגלות. פסוק חף שם, ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. ויבוא אל הגויים, מי זה ויבוא אל הגויים? אומרים חז"ל, אומר רש"י במקום, ויבוא שכינתא בגלות, הקדוש ברוך הוא בא אל הגויים ויחללו את שם קודשי. מה הכוונה? שהם עשו שם עבירות? וזה ויחללו את שם קודשי, שהם עשו עבירות בגלות? לא. באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו, ולכן מה התוצאה? זה לא עניין שלכם, אתם את העונש שלכם קיבלתם, אבל לי יש בעיה, אומר ריבונו של עולם, ולכן ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל. לכן איפה הם חיללו? בגויים אשר באו שמה. זה עם ישראל? איפה היה אלוקים? שואלים כולם ברדיו, איפה היה השמש? איך הייתה שואה? תשובה מאוד פשוט, הכל אנחנו אומרים היום, מאוד פשוט, אנחנו לא מתיימרים להבין, אבל יש הנהגה אלוקית. הנהגה אלוקית מוליכה את עם ישראל לחוף מבטחים. היעד הוא שם, זה היעד בסוף. ומטיל אחד נורא בעזה, זה קשור למהלך הכללי העולמי. יש לריבונו של עולם תוכנית, אבל צריך ללמוד דעת תמונות. אז אומר הקדוש ברוך הוא, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. זה חילול השם שאתם ככה מושפלים, שהנצרות רודה בכם כל כך הרבה שנים, והנצרות הארורה הולידה את ההיטלריזם, תורת הגזע שנובעת מהנצרות, הכפירה בשם אלוהים חיים. זה הנושא בעולם. מי שחושב שמתווכחים על כמה תפוחי אדמה לא מתחיל להבין. אז כתוב כאן מאוד פשוט, כל כך פשוט, כתוב כאן, וכי לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, וידעו הגויים כי אני השם. איך הם ידעו? ביקדשי בכם לעיניהם. איך הם ידעו שאני נמצא אלוהים? כי עם ישראל ישלח בראשית לירח, כי עם ישראל יעמוד מול 70 זאבים, מיליארדים מקיפים אותנו, כולם רוצים להשמיד אותנו. זה פלא, אומר היבץ, זה פלא, 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 פלא. איך עם ישראל קיים? איך מדינת ישראל הקטנה הזו קיימת? איך היא מגיעה להישגים כאלה? טכנולוגיים, תורניים, כלליים, צבאיים. איך זה שכל המדינות הגדולות באות לקבל במסתרים חוכמות ממדינת ישראל? איך זה? איך זה שבקוריאה דיברנו כאן רוצים ללמוד שעה תלמוד, כי זה מקור החוכמה הישראלית? בטח, כי אם הבן של האבא הוא במקום מכובד, אז יש כבוד לאבא, ואם הבן של האבא הוא מושפל, אז חס וחליל יש חיסרון הופעה בכבוד של אבא. ולכן לא למענכם אני עושה, מאוד פשוט. ולכן, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם וזרקתי אליכם מים טהורים. אחר כך, אחרי שתבואו, יהיה תהליך של טהרה. הרב יהודה היה אומר זריקות, ניתן לכם זריקות, אחרי שתבואו נעשה לכם טיפול. זרקתי אליכם מים טהורים, מותרתם, נתתי לכם מים וכו' וכו' וכו', וישבתם בארץ. זה הבסיס. עכשיו אני רוצה להראות את זה. כמו שאמרנו, הוודאי יראה לנו כל כך פשוט, תשמעו, תראו דברים פשוטים כל כך נפלאים, תסתכלו. מספר 10, וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יואחז, ויחון השם אותם וירחמם, ויפן עליהם למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב. וישעמד לאבותינו, הברית, ולא עבר שחיתם, ולא השליחם מעל פניו הדתה. מפורש במספר הבא, מבונן במספר 11, פה הרב הדרי העריך מאוד וסלסל. בשנת 15 לאמציהו בן יואש, מלך מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש, מלך ישראל בשומרון. איזה מלך היה ירובעם השני הזה? 41 שנה, איזה תקופה, כמו עשה המלך הגדול, הצדיק, הכשר. והיה עשרה בני השם לא שם מכל חטאות ירובעם בנבט אשר החטאתי את ישראל, מירובעם הראשון. הוא שאל הרב הדרי, הוא ישיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. מה הוא זכה? הוא מביא את עם ישראל לגבולות הארץ המובטחת. איזה מלך זה? הוא הניח תפילין שרבינו תם? לא יודע, אולי גם לא רשי. כתוב היה עשרה בני השם, לא שר מכל חטאות ירובעם, הבמות עוד עובדות וכל שאר החטאים הנוראים. נו, אז מה התשובה? הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה כדבר השם אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא, אשר מגת החפר. זה שדואג שלא יקיטרו גלם מישראל אם נינווה יחזרו בתשובה. כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים. ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. רואים את הנהגת הייחוד? כל הוורד של ספר שופטים ומלכים זה שכר ועונש. ילד בכיתה א' שלומד ספר שופטים, אם לא הראו לו את זה, אוי ואבוי מה הוא למד. כל ספר שופטים, שופט צדיק, מלך צדיק, יהיה טוב לישראל. כרבדה היה קורא לזה ההיסטוריוזופיה. אז מה זה? מה זה החריג הזה? מה זה? זה לא, זה המצאה של הציונים. זה הרמח"ל, זה הנהגת הייחוד. זה לא קשור לחטאים של עם ישראל, כי זה לא הנושא. החטאים של עם ישראל יקבלו עליהם, ישלמו עליהם. רק אתכם ידעתי מכל משפחות עמי ואפקוד עליכם. ישלמו מה שצריך לשלם. אבל במה שנוגע למהלך של עם ישראל, זה לא נוגע לעניין. אז אם הדברים כל כך פשוטים, למה בכל זאת יש כאלה שאומרים הלל בראש חודש ולא אומרים הלל ביום העצמאות כמו שפתחנו? יש כאלה שלא אומרים הלל בכלל. צריכים לחנך אותם, צריכים ללמד תורה. אבל יש ויכוח לגיטימי בין יראי השם בעניין הזה של שיבת ציון, בעניין הזה של מדינת ישראל. ויכוחים לכל הצדדים. אז התשובה היא מאוד פשוטה, מאוד פשוטה, כי הדברים באים באסתר. ריבונו של עולם יכל לעשות את זה בדרך אחרת, אבל ריבונו של עולם בחר לסיבות שלו לעשות את זה בדרך של מבוכה, כמו על הים, מבוכה, בדרך של אסתר. איך יודעים את זה? כולם יודעים את הירושלמי הזה, רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלף תאוו מהלכים בעד הבקעת ארבל בקריצתה, וראו הילד השחר שבקע ראה אחרי החושך הגדול של אושוויץ. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלף תאוו, רבי, כך הגיעו לתם של ישראל, מתחילה קימה קימה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. התחלה זה כמעט 7 מיליון יהודים יש בארץ, שומעים? כמעט 7 מיליון יהודים יש בארץ. מה היה לפני 71 שנה? מה היה? רב שמואל אליהו, ידידינו, יהיה כאן בעזרת השם ביום ירושלים, הוא הוציא ספר, הוא נתן לי ספר, 30 נבואות. איך נבואות מתקיימות? דיברתי איתו השבוע גם בסוגיה של המספרים. כל כך פשוט, כל כך פשוט. יש עוד מדינה כזו? פי עשר ויותר ב-70 שנה? נחפש בספרי הגיאוגרפיה. תגידו לי, מצאתם? זה פלא. קימה קימה, וזה מזנק. הוא הולך ומזנק, ומזנק, ומזנק. אנחנו רואים את זה בעיניים. נשיא ברית המועצות שואל את מר נתניהו, מה אני יכול לעזור לך? תביא לי את באומל וחבריו. זה נורמלי? או זה חלום? ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. חלום שיבת ציון, זה הכל חלום. צריך להתעורר, זה אמיתי או זה חלום? זה כמו חלום, זה אמיתי. אלא מה? למה זה קשה? למה זה קשה? כתוב עוד גם פה זה קשה. אגב, המקור של הירושלמי זה מגילת אסתר. גם שם זה ככה. אז בשעת המבוכה זה חוכמה להיות ממי שמתבונה נכון. אחרי המבוכה כולם יגידו שירה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה. אנחנו עדיין נמצאים בתוך חלק מהדברים. כתוב פה כימה כימה, זה לאט לאט. אבל מה? זה חולשה לכאורה. כימה כימה פירוש הדבר בדרך הטבע כמו מגילת אסתר. אז מה זה? יש איגרת של הרב זצ"ל מאוד עמוקה. שימו לב, חלילה לנו להשאיר את הטבע מספר 13 במעמדו השפל מבלי לקשרו בקשר הקודש אשר לאור עולם שביוצר חיים שבו דוד מלך ישראל חי וקיים. הרב זצ"ל הוא בעל הסוד, הוא מתכוון פה לסוד, אני לא יודע להסביר, אבל אני יודע בניגלה להסביר. דוד המלך נלחם עם גוליית, עם כולם, עם גדול הלוחמים והענק והגדול, עם כוחות אדירים. דוד המלך הקטנצ'יק הזה, כמו מדינת ישראל, לוקח 5 חלוקי נחל וקולע לו. על מה היה המאבק שם? פרק י"ז, שמואל, מה היה המאבק שם? על מה היה המאבק? על שם השם. זה מה שגוליית אומר וזה מה שדוד מחזיר לו. זה שאלה מי ינצח? הנושא הוא שם השם, הנושא הוא הקדוש ברוך הוא. אבל זה בדרך הטבע, עם חלוקי נחל. הוא לא אמר את השם המפורש, הוא בטח ידע, והוא נפל. אז כולם היו אומרים, לא חלישות כוח הוא זה מה שישועתם של ישראל היא כימה כימה, כי אם גבורת גבורות. שומעים? זה שזה בדרך הטבע וזה אלוקי, זה גבורת גבורות. בדרך הטבע שהקדוש ברוך הוא מוליך דרך עם ישראל, דרך גולני וצנחני וסיירת מטכ"ל ויוני נתניהו בקנטבה. האמריקאים הצליחו לעשות דבר כזה? הם נכשלו כשל גמור, הצבא הגדול של המרינס וכן הלאה. תקראו בספרי המלחמות בין הזמנים. זה לא פשוט? זה לא פשוט? בדרך הטבע. מטוס קטן מול 3 מטוסים מהיום הראשון של המצרים, גדולים, איג'פט, מצרים הגדולה. לא יודע פי כמה השטח של הגדול מהשטח של מדינת ישראל. כשאני הייתי ילד בכיתה ב', נאצר אמר, אני אטביע אתכם, וכולם רעדו מפחד במדינת ישראל, כולל ראשי הצבא וכן הלאה. זה הדרך. אבל נספר פה דבר מופלא שזה לא בדף, צריך גם תורה שבעל פה. באחת הבריתות של יושב ראש, של אחד הבנים של יושב ראש הבית היהודי הרב רפי פרץ, דיבר מורי ורבי הרב כץ, והוא הביא דבר מופלא, הביא דבר מופלא. כבר היו דברים מעולם, היו דברים מעולם. אלישע אומר, המצב קשה, אומר אלישע הנביא, מחר יהיה שאה שעורים בשקב, וככה אומר השליש, הנה השם עושה ארובות בשמיים? מה, הקדוש ברוך הוא יעשה פה נס? מה פירוש? מי שלומד תנך בלי רב, מי שלומד תנך בלי מסורת תורה שבפה, מה הוא חושב? מה, השם יכול לפתוח את ארובות השמיים ולהפוך ביום אחד ממצב שאין מה לאכול? אפשר שמחר יהיה שפע כלכלי כזה גדול? לא יכול להיות, הפשט הפשוט. אבל ספר חרדים אלעזר זקרי, שבכיסו של אחד הנופלים, סיפר הרב הדרי שהאימא באה אליו אחרי 15 שנה, אצלי מתערבבים יום הזיכרון ויום העצמאות, כי הכל זה אותו עניין. יש לו בכיס ללוחם הזה פתק בענק קטנצ'יק, בלבבי משכן אבנה. אומר ספר חרדים, זה מובא בשלה באותיות בערך קוף קדושה, אומר ספר חרדים, מדהים, וימות בשער וימסו, ימסו אותו עם בשער וימות, אומרים חזל על עסקי שער, הוא עשה, הוא שיער, יהיה, ככה זה יהיה, זה יהיה המצב הכלכלי, הוא עשה השערות, אבל חזל נתנו לזה ממד יותר עמוק. אני קורא מלשונו של ספר חרדים, ואיתה במדרש דהשליש שנענש שאמר הנה השם עושה ארובות בשמיים, היה הדבר הזה? כך אמר, ודאי השם יכול לעשות, אך הדור הזה כדור המבול שראוי היה שיעשה ארובות בשמיים, דכתיב ארובות השמיים נפתחו. איך אפשר שלדור רק כזה יהיה נס גדול כזה? ישיבו אלישע הנביא, דלפי שלימד קטגוריה לישראל, יראה ולא יוכל. הוא ממשיך, פלא פלאות, תנך, תנך עם הבת של תורה שבפה עם הבת של רב. אגב, יש מאמר של הרב ריבלין, כשחיפשתי את המקור למדרש הזה והשתמשתי באמצעים שנועדו לעזור לנו ללמוד תורה, הגעתי למאמר נפלא של הרב ריבלין, מלמד בישיבת הכותל כל יום חמישי, שמביא את הדבר הזה. אז מה הפשט? מה הפשט? מה, 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 מה השליש הזה? מה הוא היה? הוא הניח תפילין של רבינו תם? בטח שהוא הניח תפילין של רבינו תם, כך אומר ספר חרדים. זה לא יכול להיות, זה לא מסתדר לי, זה לא מסתדר לי. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, אבל זה לא, הוא לא יעשה, הוא לא יעשה. ודאי שהשם יכול לעשות הכל. לצבוע את השליש בצבע שלא אומר הלל גם בראש חודש, כאילו זה, חלילה, לסבור אותו בצבע של אדם שהוא לא מאמין, אז התנך היה צריך להביא את זה, את הדעת שלה. אלא יש באמת שאלה, שאלה לא פשוטה. הנה השם עושה ארובות בשמיים? יש כאן שני קטעים משיחות הרב צבי יהודה שלפניכם בדף. נתחיל ב-15. מתוך ההתחלת הזאת הגענו לשכלול הגדול של הקמת מדינת ישראל. המדינה היא עוד דרגה חשובה במהלך החזרת שכינה לציון. מה הנושא? שכינתה בגלותה. השכינה חוזרת לציון. רבותיי, אני לא להתבלבל, היעד הוא כאן. הנה, הנה זה עומד אחר כותלנו. לא להתבלבל, זה היעד. 10 מסעות נסע השכינה. בדרך חזרה היא עוברת באושוויץ, טרבלינקה, היא עולה לאלעל, מתקדמת. דרגה חשובה במהלך חזרת שכינה לציון. שואלים אותו, אבל במדינה לא הכל מסודר על פי תורה, אז אולי לא נשמח ביום העצמאות, אולי לא נעלל, אולי לא נודה, פן יאמרו בגת. יכול להיות שאנחנו לא מעמיקים, אז השאלה לא שאלה, אבל זה צריך להטריד אותנו. זה שאלות יסוד עומק, אמוניות. הנהגת המשפט או הנהגת האיחוד? אפשר שעם ישראל יחזור לטרבלינקה או לא? זה הוויכוח. אומר הרב צבי יהודה, קודם כל צריך שיהיה לנו את היסוד הנפשי של שמחה לגבי עצם הקמת המדינה, כמו שהוא הביא קודם מימי עזרא, קודם כל לשמוח. עכשיו אתה שואל אותי, אבל זה לא מסתדר לי עם הרבה דברים. היה לי שיח עם אחד שהוא במעמד ציבורי עצום, אבל פוליטית אנחנו ידידים גדולים, אבל לא באותו צד, אותו פתק בקלפי. קושיות גדולות מאוד. מתי קושיות גדולות מאוד? מתי? אומר הרב צבי יהודה, תסתכלו, מתוך כך נוכל להתגבר גם על הפרטים הקטנים המאיבים. יש לראות את הדברים בכלליותם. תורת השם תמימה משיבת נפש. אני זוכר שהוא היה חוזר על המשפט הזה עשרות פעמים. כשהתורה היא תמימה ושלמה, היא משיבת נפש. מי שנתפס לנקודה, הוא יישאר עם קושיות. יש דבר עיקרי, כללי, המדינה היא כולה קודש, ואין בה שום פגם. למה? איך זה יכול להיות? בטח שיש. היא גילוי שמי מי אלוהי של המחזיר שכינתו לציון. כל השאר הם פרטים, מנח יפה רעייתי, הרעיון. פחים קטנים או גדולים, בעיות וסיבוכים, רכבת עובדת בשבת, לא עובדת בשבת, צריך להילחם על זה בכל חורמה, צריך להילחם על זה. אין בהם כדי לפגום ולו במשהו בכל תוקף קדושת המדינה. מה זה נוגע לעצם ההתבוננות? איזה חסד אלוקי עצום בשוב השם שיבת ציון. שכינתה חוזרת מגלותה, היא עוד לא יושבת בהר הבית, לכן אנחנו לא עולים להר הבית, ועוד לא יכולים לעלות להקריב קורבנות, ולא יכולים להקריב קורבן תודה ביום שישי. אני תמיד אומר, זה שיום העצמאות ביום חמישי זה קידוש השם הכי גדול. זה שמדינת ישראל מוכנה להזיז את היום הכי קדוש לה בגלל שיקולים תורניים, זה ההוכחה הכי גדולה, זה קודש. עצם ערך, ואז פה הוא מסכם כל כך את הדברים, גילוי שמימי, כל השאר הם פרטים קטנים ואין להם לפגום קדושת המדינה. עצם ערך המדינה איננו מותנה בכך אם יש בה יותר שומרי תורה מצוות או פחות. בוודאי שלא יתבלבלו, השאיפה היא שכל עם כולו יהיה שייך לתורה מצוות. הוא היה ראש ישיבה. אבל המדינה היא קודש בכל אופן שהיא. ואז מתבוננים אל המדינה, וזה לא נעשה, אולי זה נעשה בליל יום העצמאות בחובה, שזה הזמן שחובה והתבוננו חסדי השם. מסתכלים פה במספר 16 בנבואה, מסתכלים בגמרא בסנהדרין הידועה, מסתכלים ברש"י שם, שכל כך הרבה פעמים צריכים לחזור על זה. למה לחזור על זה? כדי שזה יהיה לנו במוח, לא נתבלבל. וכמו שאני אומר, שרואים רכבת טסה בין הערים, מתחת להרים לירושלים, ב-21 דקות. זה נבואה שמתגשמת. זה מדהים. וכן הלאה, כל הדברים, אין לך קץ מגולה מזה, שארץ ישראל מקבלת את עם ישראל בעין טובה, שכל דבר שהיהודים נוגעים בו מצליח, כל דבר שמדינת ישראל נוגעת בו היא הראשונה. בתורה היום זה דבר ראשון, במדע, בכל דבר. זה לא הגיוני, זה פשוט מאוד, זה קץ מגולה, הכל ברור. אבל אין על זה כיפה תמיד, הרבה פעמים יש, צריכים להיאבק על חוק הגיוס, על התורה, האם תורה זה חוק יסוד. בסדר, 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 מה? צריך להיאבק, אז נאבק, נאבק. יש התמודדויות. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לגן עדן, הוא הביא אותנו לעולם הזה כדי שנעבוד ונתמודד. שאלות פרטיות, שאלות לאומיות. ושאלה, מה היה מבט? עשרות שנים אחרי שהדברים האלה נאמרו על ידי הרב צבי יהודה, אנחנו יותר ויותר, ויותר ויותר רואים את התגלות יד השם על מדינת ישראל. רואים יותר את הולך ויותר ויותר את הנבואה של קצב מגולה. הרב הדרי בימי עצמאות היה מביא לנו משהו תמיד ביידיש. איזה משפט של החפץ חיים. תסתכלו במספר 19, שנראה את זה במקור. שמעתי, אומר הרב צבי יהודה, מפי רב אריה לייב זצ"ל, בנו של החפץ חיים, שכאשר שמע אביו על המושבות שנוסדו בארץ ישראל, רחובות, ראשון לציון, גדרה, אמר ביידיש, אני שומע את הרב הדרי אומר את זה כל שנה בליל יום העצמאות, איזה איבצ'ך שוין אנדיר מייסה, אני יודע אם אני קורא טוב. כלומר, הנה מתחיל כבר המעשה, העניין מתחיל כבר, סימני הישועה כבר ניכרים. מה נגיד אנחנו? מה הוא ראה, חפץ חיים? מה הוא ראה? חפץ חיים היה גאון וקדוש, אבל יחד עם זאת היה פיקח וער לכל עניין. הרב צבי יהודה היה אצלו, תמיד היה מספר, הוא ידע מהו המצב הרוחני שחלק מהמתיישבים במושבות החדשות, ובכל זאת הוא קבע שהתחדשות ההתיישבות בארץ ישראל שייכת למהלך הגאולה. אני רוצה לחתום בדבר שכולם מכירים אבל להתבונן בו. נשארו מספר דקות קצרות ונסיים. צריך ללמוד את הסעיף הזה באורות טוב טוב. יש שם כמה פרק לאומיות ישראל, בלי נדר נעימד את הפרק הזה מי שירצה ביום העצמאות אחרי שתיגמר התפילה הגדולה בחורבה. לא ללמד גם את הסעיף הזה, אין את הזמן. רק רוצה לראות נקודה מתוך זה, בשורה השלישית. מדינה, הוא כתב את זה לפני שקמה מדינה, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. מה היסוד של המדינה הזה? אידיאל, אידיאלי, אידיאל. מהו האידיאל? המחזיר שכינתו לציון, שכינתה בגלותה מדינת ישראל, זו חזרת שכינה לציון. אם הגלות זה היה חילול השם, מדינת ישראל זה קידוש השם, זה הפשט. זה מה שראינו מקודם יחזקאל, ויחמול השם קודשי, אני אחזיר אתכם לארץ ישראל. מי מחזיר? מי מחזיר? מי מחזיר? יויאן, קורש, רמב"ן בשיר השירים, מי מחזיר? מי מחזיר? מי שעמד בשלטון צריך ששלטון יהיה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. יש לנו עבודה גדולה שכל אחד יהיה פה שליח להגדיל, לגדל תורה בעם ישראל. זה החובה הגדולה ביותר שלנו בדור הזה, כל אחד ואחד מבני הישיבה, יותר ויותר להרבות בתורה ובקידוש השם, לגלות יותר את האידיאל הזה בחיים. אבל היסוד של המדינה הוא אידיאלי. מה? שחקוק בהווייתה, בעצם מציאותה של המדינה, תוכן האידיאלי היותר עליון. שמה? אני מדלג שורה. מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, לא להתבלבל, הוא כתב נשק המדינה, לפני ביאר, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. זה מה שמדינת ישראל רוצה, שיהיה הנהגת הייחוד מתגלה, שיהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה הנהגת הייחוד למדנו היום? זה למען שמו, למען שמו באהבה. זה תוכנית אלוקית, אולי באהבה, חשבתי הרגע, באהבה, כי אחד נותן צדקה לשני, הוא חושב, לא, אני עושה לו צדקה, לא, זה באהבה, אני אוהב אתכם, למען שמו, באהבה, אוהב אתכם, אתם בניי, בנים אתם להשם אליכם, הלכה כרבי מאיר. מדינה זה מדינתנו שהיא יסוד כיסא השם בעולם שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. אמת, נמדלק שורה שוב, יש לנו בעיות גדולות, על זה דיברנו היום. ראשון נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אותו בימי חושך. הוא היה בזמן חושך גדול, וגם אנחנו היום לא רואים שהכל אור, יש גם חושך. מצד אחד נפלא, מצד שני יש הרבה קשיים. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר יותר גדול. הקושיות לא צריכים להעיב. אדם אוהב את הורים שלו, הוא אוהב אותם כי הם נותנים לו כסף? אם לא נותנים אז הוא לא אוהב אותם? וההורים אוהבים את הילד בגלל שהוא כך וכך, ואם הוא לא כך אז לא אוהבים אותו, או בגלל שהוא ילד שלהם? הקדוש ברוך הוא ירנו נפלאות מתורתו, ואנחנו נזכה לעשות העבודה הגדולה הפנימית, להעמיק, לא מלמעלה, בעומק, להבין שיש פה שאלות קשות. אנחנו צריכים להעמיק ולהבין ולראות ולהתבונן. עין בעין יראו בשוב השם ציון.